ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביטן הברכה שבכיכר המדינה, הפרק בשיתוף מזרני פנדה איתי. חברים שלנו שיעזרו לנו לישון טוב יותר. איתי, אתה באמת נראה קצת כמו פנדה לאחרונה. פר, אני עייף. מאוד. בטח עם הילדים, שני ילדים מתחת לגיל 3, קורונה, סגרים, הם מתנחלים לנו לפעמים במיטה, מעיפים אותי לספה, אני משין מוך, נו באמת. לא הבנתי את כמה חשוב, לא רק כמה שעות אתה ישן, אלא על מה אתה ישן. עכשיו, על פנדה שמעתם? אז נעים מאוד. מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה. הם הגיעו לכאן אחרי שנים של ניסיון בשוק האמריקאי כדי להפגיש בין שינה וטכנולוגיה ולהאיר את עולם השינה הישראלי. אז במקום להתרוצץ בין חנויות ולנסות מזרן לאיזה 5 דקות, בפנדה מזמינים אונליין וקבלים עד הדלת, תוך כמה ימים, את מוצרי השינה המובילים בשוק במחיר מדהים, ומנסים אותם בבית לפני שמחליטים. תקשיבו, אני מת על הדבר הזה. כי לפעמים, אתה יודע, אתה צריך כזה קצת, אתה מתלבט, לקחת את זה, לא לקחת, זאת החלטה גורלית, אז הנה, פנדה אומרים ככה. אתם יכולים להיות על ה... יש לכם על המזרן 100 לילות ניסיון. בלי ניילונים, בלי אותיות קטנות, 12 שנות אחריות, משלוח וחזרות חינם ושירות לקוחות לא מעולם הזה. לא אהבתם נגיד, לא היה נוח, אתם מקבלים את כל הכסף חזרה. בלי כזה עכשיו שטויות של אם לא היה נוח, כל הכסף חזרה. פשוט וקל. יחד עם המומחים המובילים בעולם, פיתחו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בדיוק את המזרן המתאים לקהל ולאקלים הישראלי. השתמשו באותה טכנולוגיה כדי לייצר גם כריות, עוברים אפילו מיטה לכלב. חברת המזרנים היחידה בישראל, בתו התקן האמריקאי, סרטיפור US. שמבטיח שכל החומרים במוצרים שלהם אינם מכילים או פולטים חומרים רעילים. עכשיו תקשיבו טוב, אוקיי? בפנדה משלמים שליש ממה שתשלמו בחנויות על מזרן כזה איכותי, תבדקו. למה? כי הם חוסכים עלויות של שכירות, עמלות לאנשי מכירות, וכל מה שנלווה להחזקה של חנות. תראו, פעה! במקום לבזבז 5 שעות בין חנויות, הם מגיעים עד אליכם, עד 5 ימי עסקים. פתח הדלת, זה גם קטן, מתקפל כזה, אוח, טוב, סקסי, לא צריך לשבור את זה עם הנופים. פתח הדלת, נותנים לכם 100 לילות לישון זה כמו שצריך. שוב, לא התחברתם? יחזירו לכם את הכסף. אין כאבי ראש, אין כלום. ועכשיו, לבוננזה של פנדה למאזיני פודקאסט הפודיום. מבצעי בלק פריידיי מטורפים הרי, עד סוף החודש, אתם יודעים, בלק פריידיי. ואתם, מאזיני הפודיום, מקבלים מפנדה 5% הנחה נוספים. כפל מבצעים על כל ההנחות הקיימות באתר. כפל מבצעים רק עד סוף נובמבר, אז כנסו לפנדה zzz.co.il. פנדה. ZZZ, 3 Z'ים, .co.il, תרכשו שם משהו, תזינו את קוד הקופון POD, POD, קוד קופון POD, ותשנו על זה, אה? יאללה, יפה מאוד, פנדה, ננסה אתכם. פרקים, 2 סוכנים עלו השבוע איתי, סוכן הכדורגל אוהד כהן וסוכן של דני אבדיה מתן סימן טוב, אז נא לשים לב לזה. לשחרר את הדוב פרק היסטרי, עם נומי לבוב, היסטרי, אני לא אראה לכם את ההודעות שאימא שלי שלחה לי, אני לא אראה לכם, אני לא אראה לכם, אני לא אראה לכם. יאללה. ליאור רפאלוב, כבר על הקו, אורי אוזן, כבר באולפן. איתי, תן בראש בפלמית! אז אהלן אורי אוזן.
אהלן, ערב טוב. אה, אני לא רגיל להיות פה בערב.
אורח מכובד. סופר. אתה לא יודע מי זה. שלום לליאור רפאלוב, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב חברים.
לא יכולתי, בסדר, לא יכולתי למשוך את המתח של אורי, הוא לא ידע עם מי הוא מדבר, לא התכונן, לא כלום. תשמע.
אין לי מה להתכונן, אני מכיר אותו כבר 17 שנה.
כמה זמן אנשים חיכו שנעשה משהו עם ליאור רפאלוב. עכשיו, מר רפאלוב, לדעתי אנחנו אף פעם לא עשינו שום דבר תקשורתי. כשראינו אותך במקומות שעבדתי בהם, זה לא הייתי אני. כתבתי עליך דברים, אבל אף פעם לא היה, אז אני שמח שסוף סוף יש. אני רוצה לפתוח בהתנצלות, בסדר?
התנצלות על זה שאף פעם לא עשינו שום דבר?
גם, אבל גם על זה שעכשיו הייתי 1.5 חודש בהולנד, אוקיי? נסעתי לאיינדובן לעשות פודקאסט עם זהבי, ולאמסטל ויין, ולאוטרכט לעשות עם סקאוט קובי מיכאלי. ובהתחלה הפחיד אותי, אבא של אשתי, אשתי הולנדית, אבא של אשתי הפחיד אותי, אתה לא יכול לנסוע לבלגיה, כי לא ייתנו לך לעבור את הגבול בגלל הקורונה. וקניתי את זה, והאמנתי לזה, ובסוף עברנו
אחרי...
שכשטסנו חזרה לארץ, טסנו, עשינו עצירה ביוון, אשתי מצא דיל וזה דרך, דרך בלגיה. בריסל? לא זוכר איפה. לא זוכר איפה. בקיצור, אני עובר את הגבול, אנטוורפן שם. יכלתי להגיע אליך בשעה וחצי מאיפה שהייתי, 1.5 חודש, הקלטתי כל כך הרבה פרקים, ואיתך לא יצא, אז העונש שלי זה שעכשיו אני מקליט איתך מרחוק, אז פתחנו בהתנצלות. אוקיי?
לא נורא, לא נורא, שתיו, פעם הבאה, בהזדמנות הבאה.
עכשיו נמשיך לזה, שכמו שאני ככה משוויץ בקשרים ההולנדים, תשמע, אתה ממש בלגי כבר. אתה בלגי לגמרי.
10 שנים, זה חתיכת דרך.
איך נגיד הילדים, נגיד, מה הם מדברים? פלמית?
הילדים מדברים פלמית, קצת אנגלית מהעוזרת בבית, ועברית כמובן.
שולטים בעברית, או שלהגיד כשהם באים לפה וחברים, זה פתאום מבטא כזה...
לא, 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 השפה הטובה ביותר שלהם היא עברית, אחר כך פלמית ואנגלית.
רגע, זה לא בית ספר יהודי?
ועכשיו הם בבית ספר יהודי, שהייתי בברוז', הם היו בגן באותו זמן, אבל זה היה פלמי.
עכשיו, אתה יודע, אני, כשהייתי עכשיו, אני כל פעם מוקסם יותר ויותר, אז מהשקט והירוק והמשטחים לרוץ, שלחתי לאורי, אורי הרניה, אני לא יודע אם אתה יודע, הוא נהיה גורו ריצה, הוא רץ בין 18 ל-20 קילומטר שלוש פעמים בשבוע, הפסיכופת הזה, 17 קילומטר? אז אני, אתה יודע, עשיתי 8-9 וזה, בירוק הכל, ואמרתי, תשמע, איזה כיף, אולי לגור פה וזה, ואז אמרתי, תשמע, אני מקנה באלה שגרים פה, עכשיו, הולנד, בלגי, זה די דומה, אורי, אתה אולי פחות זה, אבל נספר לך.
אפילו ירחו יורו ביחד.
תגיד, אתה בכלל רואה את עצמך חוזר, איך זה הולך? מבחינה, עזוב עכשיו כדורגל, משפחה, חיים.
בגדול החיים לאחרי הכדורגל, זה החשיבה שאשתי ככה לא תשמע. תלוי הרבה מה נעשה כמובן בעתיד. החשיבה היא כן לנסות וליצור משהו פה בבלגיה, אבל אם תשאל את אשתי, זה כמובן ברגע שאתה מסיים, אוטומטית לחזור לישראל, אחרי כל כך הרבה שנים שהקריבה עבורי ועבור הקריירה שלי פה, מבחינתה זה לעבור, אני ככה עוד חצוי, ככה מה לעשות.
בדרך, חשבתי זה יהיה ההפך, לא? היא פתחה שם עסק, הכל, לא?
נכון, אבל אפשר, אתה יודע, אפשר להתנהל בעסק הזה גם אונליין וגם לביקורים, אפשר לעשות את הקו ישראל בלגיה, אם זה בעיה.
עכשיו בוא נפנה, יש לנו שני נושאים לפנות מהדרך, כן? בוא נפנה את נושא הקורונה, מה הולך עכשיו עכשיו, כשאני הייתי זה מאוד חמור.
כן, בלגיה התחילה לא טוב.
לא, גם זה חזר, זה כן. עכשיו...
אנחנו, האמת שאותו סיטואציה כמו שישראל את הרגל הראשון היה סגר, לאחר מכן הכל נפתח במכה אחת, לא הייתה לזה שום אכיפה, היה טוב עבור בוא נגיד, הכל היה פתוח, אנשים יצאו אפילו למסיבות וכו', ומספרים עלו עד ל-15,000 חולים ביום, אני לא מחולים, אני אומר נדבקים.
נשאים, כן.
כן, כי רוב רובם בעצם יומיים שלושה ומרגישים טוב יותר. אני רואה את זה גם על שחקני כדורגל, אתה יודע, לפעמים יש תוצאות שהם חיוביים, והם לא מבינים איפה זה מגיע, כי הם לא מרגישים שום דבר.
היה לך בקבוצה השחקנים שנדבקו?
כן, אנחנו עושים בעצם פעם, לפני כל משחק, יומיים לפני כל, 48 שעות לפני משחק, אנחנו עושים בדיקה, לאחרונה היה לנו הרבה משחקים, באינטנסיביות מאוד גדולה, אז היה לנו פעמיים שלוש בדיקות קוביד כל שבוע.
כולל אף, כולל אף, אני שואל כבר, אנחנו נהיים מומחים פה, PCR, זאת אומרת, גרון ואף, או רק גרון ברגוע, משטח גרון?
לא, לא, רק האף, רק האף.
רק האף, וואי, איזה שווה, איזה נורא.
החלק העיקרי, החלק העיקרי, כן. עכשיו, יש מטפלות שבאות ועושות, זה קצת יותר, בוא נגיד זה סביר, ויש כאלה שחופרות עמוק בפנים, מגיעים לך עד לעין, וזה לא נעים.
עכשיו, ובמדינה זאת אומרת, ילדים, גנים, איך עכשיו השגרה שלכם? עזוב את הכדורגל רגע.
למזלנו, אני מסתכל על הילדים שלי, שעד כיתות ג' לא עצרו שום דבר, הם ממשיכים להיות במסגרות, שזה מאוד מאוד חשוב.
וואו, כן.
אז כרגע את זה לא סגרו. באופן כללי, יש רק סגר לילי מ-11 עד 5 בבוקר. אתה מאוד חופשי לצאת מהבית, לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל כל העסקים לפני 10 ימים נסגרו עד לסוף החודש. אז זה הולכת להיות תקופה לא נעימה.
כן, אתה יודע, פה זה גם מזל על מי שיש לו את איך להתארגן עם הילדים, דברים לעשות, זה בכל מדינה אחרת. כי פה נגיד, בישראל, הכל היה סגור. אתה יודע, ואז אומרים, נגיד, באירופה הולך להיות סגר, נגיד, אני הייתי באונק שאמרו שזה סגר, אבל הפארקים היו פתוחים, בתי ספר היו פתוחים, זה אחרת. זאת אומרת, כל עוד יש לך, באמת, בלי, כן, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, אבל כל עוד יש לך איפה לשים את הילדים,
חשוב.
ולהיות בשגרה שלך, זה הרבה יותר טוב. עכשיו, תגיד, עוד מעט נדבר קצת בלגיה ופה ושם, אם תוכל דוח מצב, מתי הכי קרוב היית לחזור לארץ וזה לא קרה? אם היה משהו באמת כזה קונקרטי.
לא היה משהו ממש ממש קונקרטי אף פעם. אני יודע שחוזה ביד דודו כן קיבל דווקא ממכבי תל אביב אי שם 3 שנים, 3-4 שנים. שאני הייתי מאוד סקפטי לגביו מבחינת השחרור שלי מקלאב רוז', אני ידעתי שזה תהיה סיטואציה שהיא בכלל לא תתאפשר, במיוחד אחרי כל מה שקרה עם טל בן חיים שנה קודם לכן.
שרף אותך.
לא עניין ששרף, אני התחלתי והיה לי, זה בדיוק תחילת התקופה עם איוון לקו שהגיע לברוז', והיה לנו מערכת יחסים לא הכי טובה, ובעצם לראשונה מצאתי את עצמי לא שחקן מפתח בקבוצה אחרי 6 שנים, והיו חשיבות אולי ללכת למקום אחר, כי באמת, לא ניכנס לפרטים, אבל היה טאקל מאוד חזק. אז היה לי את האפשרויות לעבור לסטנדר ליאז', בזמנו ג'ורדי דיבר איתי מספר פעמים, ומאוד רצה שאני אגיע. אני אמרתי לו מהרגע הראשון שזה יהיה משימה כמעט בלתי אפשרית, במיוחד אחרי שברוז' רצו את טל, בינואר קודם זה היה, זאת אומרת זה היה 7-8 חודשים אחרי כל הסיפור עם טל, וידעתי שברוז' רק ישמעו מכבי תל אביב ויהיה מיד בלקליסט. אז מה שאני יודע מדודו, לא הייתי כל כך מעורב, אבל מדודו אני יודע שכן היה לו את המספרים שהייתי מול עבורנו, אבל זה לא הבשיל להתממש.
נראה לי שאתה לא מצטער על זה גם. זה לא משהו ש... אתה יודע, תמיד אפשר לחזור.
לא הקדשתי בזה המון חשיבה, כי ידעתי שזה לא יקרה.
הבנתי.
שמע, זה דומה למה שחמד אמר.
זה מצחיק שגם חזרת לעבוד עם לקו.
מבחינה
מקצועית, רגע, בוא נחזור לנקודה הזאת, מבחינה מקצועית הרי השינוי היה לא רק, זה לא היה רק אישי או כן אישי, תגיד לי אתה, זה היה גם שינוי טקטי. מזכיר מה שקורה בנבחרת היום בעצם, במובן מסוים, אתה יודע, אם נסתכל באיזושהי... כי עכשיו אתה איתו והכל טוב.
אני לא מסכים, כי...
לא קבעתי עובדה, אני שאלתי אותך.
אגב, לא להסכים עם אורי זה מעולה לפעמים.
נכון.
אני אגיד לך מה קורה. יש את השיטה שלי ואני בנויה, וגם בנבחרת, אני עקבתי אחרי המשחקים, משחקים לרוב 3-5-2, ובהרבה, אתה יודע, הרבה מצבים ששחקנים נעים טיפה אחרת, אתה הופך ל-3-4-3.
נכון. אתה יודע, סולומון במיוחד, ברור, זה גמיש מאוד בהתקפה.
אתה יודע כמה זה גמיש מבחינת תנועה של שחקן, אפילו חלוץ שטיפה יורד אחורה, הוא פתאום הופך להיות הקשר הרביעי בשיטה הזאת. אז הדברים הם כל כך דינמיים בשיטה הזאת, ואני יש לי שתי תפקידים מאוד עיקריים מבחינת הסגנון משחק שלי, לשחק גם את החלק מהשלישייה במערך אופנסיבי, לשחק חלק מהשלישייה באמצע, ולשחק עדיין עם שני חלוצים קדימה, ובמערך שאתה רוצה קצת טיפה להיות יותר מבוקר, אני משחק את החלוץ השני, שטיפה נסוג אחורה גם לבוא לקבל כדור מהקישור, ואפילו מהקו האחורי. כדי לבוא ונהל את המשחק, וזה בעצם מה שאני עושה היום באנדוורפן. זה התפקיד שלי בעצם היום באנדוורפן. ובגלל זה מה שאמרתי גם ללקו, אפילו שהוא עכשיו איתי המאמן, גם בברוז', יש דברים שאפשר לומר לתקשורת, ולהציג אותם כפי שהמועדון רוצה שיציגו, ויש את הדברים שקורים באמת בחדר הלבשה. לכן, שני דברים שונים לגמרי.
אז איפה נגיד, איך אתה מסביר, בוא עוד לא נגיע, בוא נדבר על הקבוצה. קריירת הקבוצות נקרא לזה. יש עכשיו איזה רנסנס בקריירה שלך, שוב, שזה לא שהדעיכה הייתה איזה משהו מתמשך, אלא היו, לא יודע, אתה תתקן גם שנתיים של מספרים פחות ממה שאתה רגיל, אבל תשמע, עכשיו זה חזר בגדול.
לא, זה גם צריך להגיד שזה מעבר, אתה יודע, יכל ללכת לצומת דרכים היה במעבר עם ברוז' לאנטוורפן, או דעיכה איטית, אתה יודע, ואז חזרה לארץ, יותר... או מה שאתה קורא לך עכשיו.
כן, תן את הסוד, אם אפשר לקמת, להסביר, מה בדוגרי קרה? קרה משהו?
אני אגיד לך, אני הייתי 6 שנים בקלאב רוז', מישל פרודום עבר, בעצם המאמן שהייתי איתו 3 שנים בברוז', היו השנות החזקות שלי בקלאב רוז', יצא לשנת שבתון, ותוך כדי השנת שבתון כבר קיבל תפקיד מאוד מאוד בכיר בסטנדר ליאז', אבל מאחורי הקלעים. שזה היה צריך לצאת לפועל שנה לאחר מכן. בשנה הזו היה לי את ה... זאת הייתה השנה השביעית שלי בקלאב רוז', ובו הסיטואציה שהיה לי את המריבה עם לקו. ובמהלך כל העונה הזאת, אני ומישל בפגישות, בטלפון, כבר אחרי אותה תקופה אפילו שהיה את ההצעה ממכבי, אפילו שהוא עדיין לא היה שם פיזית בסטנדר ליאז', היה לי כבר חוזה חתום איתם, שתבין כאילו באיזה רמה. ולצערי, היום, לא לצערי, אבל באותה עת, הייתי מאוד מתוסכל מזה שהנשיא לא שחרר אותי לסטנדר ליאז'. אני ראיתי לאן זה הולך, והייתה לי בעצם שנה מאוד מבוזבזת, שבעצם הנשיא אמר למאמן, אוקיי, אתה לא מסדר עם ליאור, הוא חייב לפחות להיות בסגל, אם הוא ישחק או לא ישחק, אתה חייב, זה החלטה שלך, אבל בסגל אתה לא יכול כאילו להוציא אותו. אז זה היה לי שנה שהייתי רוב השנה שחקן ב-18, מעט מאוד דקות משחק, ובינואר כבר מאוד לחצתי לעבור לליאש, כי עדיין היה לי את אותו הסכם מסוף אוגוסט, ושוב פעם נכנסו לחדר, אני, נשיא ברוש, טכניקל דירקטור ולקו עצמו, שהם לא מוכנים לתת לי ללכת לסטנדר ליאז', כי הם היו מאוד קרובים אלינו בטבלה. אנחנו היו מקום ראשון, הם היו מקום שלישי, הפרש של אולי 5-6 נקודות. בעצם הוא לא רצה שאני אלך לשם. לפה לשם, היינו שיחה דווקא מאוד חיובית, ואז התחלתי כן לחזור לשחק, ובמשחקים המאוד חשובים של הפלייאוף, כבר התחלתי להיות, אמנם חיכיתי הרבה זמן, אבל כבר הפכתי להיות שחקן הרכב בקלאב ברוש, בעונת האליפות האחרונה. טוב, הגיע סוף העונה, שוב פעם סטנדר ליאז' על הפרק, ואז גם אנדוורפן נכנסו לתמונה עם לוצ'יאנו דנופריו, שנכנס בעצם הבעלים של הקבוצה, לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא היה סוכן של זידן בעבר, איש מאוד בעל השפעה מאוד מאוד גדולה, בכלל בכדורגל האירופאי ובבלגיה בפרט. הגעתי אליו לפגישה יחד עם נשיא של אנדוורפן, סיפר לי בקצרה, לאן פנים של המועדון מועדות, איזה שחקנים הוא הולך להביא, והוא מאוד רצה אותי בחלק מהפרוסס הזה שנקרא רויאל אנדוורפן, זה קבוצה שאני רק להסביר לכם, הייתה שנה קודם לכן בליגה שנייה בבלגיה. אז זה היה מבחינתי כאילו, לעולם לא חשבתי שאני אבוא לשחק באנדוורפן, כאילו אני בשבע שנים שלי בבלגיה, בקושי שמעתי עליהם. וזהו, ואז שזה התחיל להתפרסם פה בבלגיה שיש אפשרות שאני עובר, התחלתי להרגיש את העוצמה של המועדון מבחינת הקהל, מבחינת ההתרגשות סביב זה, מבחינת המעבר שלי בתור אפילו יהודי, ישראלי, לעיר עצמה, אנדוורפן, שיש לזה חשיבות גדולה. אז אני אומר לך, אחרי יומיים שלושה כבר קיבלתי החלטה שאני כן רוצה את זה, המספרים כן היו הסתדרו, ובאמת לוצ'יאנו היה חיבד בעצם את כל החוזה שלי מקלאב ברוש, כי אני יצאתי בשנה הראשונה לשנת השאלה, כי היה לי עוד חוזה בקלאב ברוש באותה שנה.
כן, ואז הייתה הרכישה בסוף.
כן, אחרי כמה חודשים כבר חתמנו לשנתיים וחצי, בעצם לשנתיים לאחר מכן. זהו, זה היה בקצרה, ומאז, אתה יודע, אנדוורפן הפכה להיות אחד המועדונים החזקים בבלגיה.
כן, עכשיו אתם ממש גם בתקופה, אתה יודע, גם אתה, גם הם, בוא תדבר.
שער ניצחון על טוטנהאם.
כן, אז אני אומר, בוא רגע תסכם.
זה רגע עשי אולי, לא?
כן, תסכם, אתה יודע, תן לנו קצת, אתה נתת עכשיו, ואני רוצה גם אולי להתעכב איתך עוד מעט על זה, על דברים שפעמים אנשים לא יודעים שעוברים על בן אדם, על שחקן, מאחורי הקלעים, ולא קל מאוד לפרש, לא הולך לו, כן הולך לו, לפעמים יש דברים שמשפיעים. בוא רגע, כן עכשיו נעשה מקצועי, זאת אומרת, מה כן עכשיו, היה איזה משהו שכן חזר, שפתאום איזה ניצוץ שכן נדלק, פתאום כמו שאולי אורי חושב שזה עניין מערך, או דבר שאתה שינית, התבגר, לא יודע.
יש משהו שמאוד בולט, לפחות אני משחקים שאני שידרתי, יש שילוב מאוד טוב עם בוקני, החלוץ, לפחות זה נראה לי מבחוץ, אתה הולך כמובן לשטחים שהוא מפנה, יש לו נוכחות מאוד טובה, ובכלל אתה נראה מצוין.
אני מבחינתי הכי חשוב לי, במעבר שלי לאנדוורפן היה לי איזה סוג של רצון להוכיח את עצמי מחדש אחרי כמעט שנה שמיעטתי לשחק. שתמיד זה היה הדבר שאני לא הייתי רגיל אליו, אומנם הייתי במועדון ענקי כקלאב ברוש, אבל תמיד היה לי השפעה מאוד מאוד רצינית במועדון. והשנה הזאת הייתה שנה מאוד קשה מנטלית ולהישאר חזק ולהישאר בסגל כל שבת. ללכת ולראות את החברים חוגגים, כי נתנו משחקים, הצגות, כל משחק אנחנו מנצחים 3-4-0, ואני לא שותף.
אז איך חיים עם זה באמת, ליאור? אתה יודע, אתה, גם בתחילת הקריירה, אם אתה זוכר, גם היית, אתה יודע, פתאום אחרי 10 שנים לחזור אחורה, יותר אפילו, אחרי שהיית כבר בטופ של הטופ, איך חיים באמת עם הדבר הזה?
זהו, זה לא קל, כי אפילו הדינמיקה בחדר הלבשה, אתה יודע, בתור כוכב של קבוצה, אתה יודע, השחקנים, אפילו שחקנים צעירים שמגיעים, הם מתרגשים אפילו לדבר איתך, או מתביישים אפילו לדבר איתך, ולפתאום להיות במצב של להפוך לכוכב, ולהפוך לשחקן שהוא, בוא נגיד, לא כל כך סופרים אותו, וזה אותו חדר הלבשה בעצם, זה לא שהגיעו שחקנים חדשים, והמעמד שלך פתאום ירד, זה בעצם, שתבין, זה אותו חדר לבשה, אולי שחקן שניים חדשים הגיעו באותה השנה. אז זה היה מאוד מאוד קשה, היה מאוד קל, הייתי חוזר הביתה לא מעט, ככה עובד עם עצמי, לא לשבר, להמשיך לעבוד, הרבה אימונים אישיים, אתה יודע, היום של אחרי המשחק, זה יום מאוד מאוד קשה, מי כמוך יודע, אורי, שהחבר'ה עושים שחרור, ואתה עושה אימון כושר כדי להדביק את הקצב איתם. אימון מאוד מתסכל, ועדיין לנסות לשמור על אנרגיות חיוביות, לעבוד דוגמה, כי זה מה שהנשיא של ברוש תמיד ציפה ממני, ותמיד אהב אצלי.
היה ליאור, היה איזה יום שפל, יום נורא במיוחד, יום שכאילו...
היו
אתה אומר לי, כמעט נשברת, היה יום שאין...
לא בא לאימון.
לא יודע, משהו, מה הדבר הכי קיצוני, העצב, אין, היום הכי מבאס.
הימים הקשים הם שאתה חוזר הביתה, עם הרקנות הזאת שאין לך לעשות מה שאתה אוהב. ואני לא עשיתי שום צעד קיצוני בעצם, או לא באתי לאימון, זה לא אני פשוט. תמיד המשכתי וניסיתי, עם כל הקושי, לא לאחר לאימוני ולהגיע בזמן ולעשות קצת אקסטרה, ואפילו להישאר קצת אחרי האימון, לעשות קצת יותר חדר כושר, או להדביק את הקצב שהחבר'ה שמשחקים מדי וויקנד, זה האימון כושר הכי טוב שיכול להיות, לא משנה מה תעשה במהלך השבוע באימונים. ואתה צריך את הדקות משחק, את הקצב משחק, להיות חד ברגליים, להרגיש את העוצמות שאתה צריך למשחקים. ושאתה לא משחק, כן, אתה מאבד את זה. לא משנה כמה, תתאמן חזק. וזה הדברים הקשים שאתה חווה במהלך כל שבוע, ושהקבוצה באמת מצליחה, זה עוד יותר הורג אותך. כי לכל כדורגלן שהוא לא משחק, בתוך תוכו הוא רוצה שמשהו לא ילך בסדר, כשהוא ייכנס לחור הזה. והקבוצה נותנת הצגות. אז אתה ממתין וממתין וממתין.
פקפקת בעצמך? היה שלב שפקפקת בעצמך?
לא, כי אני ידעתי שזה לא מקצועי לאורך כל הדרך.
הבנתי. אז תמשיך, קטעתי אותך, אמרת היה שלב שעודד אותך או משהו כזה?
לא, השלב היחידי שחיזק אותי כל הזמן, זה היה שיחות עם פרודום באותה עת, שהוא ציין בפניי כמה וכמה פעמים, שהוא עושה הכל כדי להעביר אותי לליאז', תשמור על עצמך, תתאמן חזק, תהיה מוכן, כשאתה עובר, אתה צריך להתחיל ישר לשחק. אז זה מה שחיזק לי, חיזק אותי, והשאיר אותי קצת חיובי בתקופה הקשה הזאת.
כן, עכשיו היה, אתה יודע, היו בטח כמו שאתה אומר, ימים עצובים והכל, בכדורגל, מחוץ לכדורגל, באמת בוא נדבר רגע על טוטנהאם, שאנחנו צריכים גם קודם כל להרים פה את העסק. בוא תספר קצת משהו שעוד לא סיפרת על זה, זאת אומרת, משהו, קצת על האחרי, על מה שזה עשה, על, לא יודע, תשמע, בכל זאת... אותה קבוצה שפוררה כמה קבוצות אחרות, כמה שבועות קודם. כן, 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 כל יונייטד וכל זה, כל מכבי חיפה כמובן, ובאים וזה שער חשוב גם, זה לא, וואלה, כבשתי נגד יונייטד.
לא, אני אגיד לך, אנחנו התכוננו למשחק, במצב שקודם כל אין לנו מה להפסיד, מאמן לקח אותנו באספות הטקטיות, שיראה לנו את המערך שלהם, מי ישחק, מי לא ישחק וכו', ידענו פחות או יותר מה הרכב שלהם יהיה. היה שתי אפשרויות, או להתחיל להתגונן ולנסות לקחת נקודה, לתת להם לשלוט במשחק, או לחלופין ללכת, בוא נגיד, לכו תנו בראש, תרוצו כמה שאתם יכולים, תעשו לחץ על כל המגרש, אולי נצליח להפתיע אותם. היה את ההתלבטות הזאת, הממד דיבר איתנו, איתי ושני שחקנים, שני הקפטנים הנוספים, כדי... לגבש תוכנית משחק, ואנחנו פה אחד באמת אמרנו כולם, ביחד עם החשיבה של המאמן, אמרנו בוא נלך עליהם לחץ גבוה על כל המגרש, אחד על אחד על כל המגרש, אתה אומר לך, שחקנים כמו בייל, כמו ארי קן אחרי זה שנכנס אסון, משמו הברזילאי, כנף ימין,
לוקאס מורה,
לוקאס מורה שבנגיעה אחת הוא יכול להעביר שחקן, זה סיכון די גדול, לקחת שחק אחד על אחד על כל המגרש. החלטנו שאנחנו עושים את זה, ומזלי, פתחנו את המשחק כל כך טוב, ואתה יודע, ככל שהדקות עברו, הביטחון שלנו עלה ועלה, הבנו שהשד לא כל כך נורא, ואנחנו מגיעים להזדמנויות ממש טובות, לנצח את המשחק, וראינו אפילו שחקנים בסדר גודל כזה, את התסכול שלהם שהם לא מוצאים את השטחים, שהם לא מוצאים את, את השחקנים בין הקווים, הם לא מצליחים לפתח את המשחק הרגיל שלהם, אני אומר לך את האמת, נהניתי כל רגע במגרש.
שמע, גם כבשת, אלה אם כן המצלמה ממש פספסה, אני יודע שאתה לא מתלהב מגול נגד טוטנהאם, כמו שאולי היית מתלהב עם זה לפני 10 שנים, עברת קצת דברים, כן? לא רואה, אדישות מטורפת. כאילו, זה היה...
גם גול גדול.
לא, עזוב את זה, כן, זה ברור.
המהירות בין העצירה לשירות כדור.
כן, גם שמע, הוא רואה ניף רגל הכל, לא יודע, קצת חגיגות, לא יודע מה, תסביר קצת, היה משהו או שזה סתם ככה? או שיש איזו סיבה?
אני מסכים איתך, א', הקהל מאוד מאוד חסר במגרש, ואנחנו, יש לנו קהל מטורף, פה בליגה, שקבוצות מגיעות לפה כבר בדרך 1-0 לנו. הצלון שלנו הוא הצלון, אני חושב שעם האווירה הכי... הכי מטורפת שיש בבלגיה, ויש לנו גם את אחד הקהלים המשוגעים בבלגיה באופן כללי.
אז זהו, לא אין קהל, אז אמרת, לא מרגיש.
אין קהל, מה גם שאתה פסק נגד טוטנהאם, אתה יודע שאתה 1-0 בשלב מוקדם, יכול להיות שהמשחק ייגמר פתאום, בדבוסה גם יכול להיגמר.
אתה אומר, פחדת שהדלקת אותם סתם.
אז אתה אומר, אתה לוקח את הכל כזה, אתה יודע.
הוא לא יום צלם סרטון, ארי קיין אליי.
אתה אומר קצת הכל יותר צנוע, כי אתה יודע, זה קבוצה שיכולה במהלך אחד לשנות משחק. בוא נחכה עם החגיגה. זה היה ככה התגובה הראשונית שלי.
עכשיו, כאילו, משהו אחרי המשחק, שהיה שונה ממשהו אחר, בכל זאת זה כאילו גול טיפה יותר מתוקשר מאחרים?
אני אומר לך, המחמאות הכי גדולות זה שהצוות המקצועי אחרי המשחק של טוטנהאם, שאנחנו לוחצים ידיים, שבאו ללחוץ ידיים לשופט, שנתנו לי מילים טובות, כמו משפטים של great game, great top match, you play well, you know, stuff like that. Okay. אתה יודע, אלו דברים, דברים שאתה, שזה מגיע מאנשי מקצוע בסדר, בסדר גודל של מועדון כזה, כמו טוטנהאם, זה עושה לך משהו, אפילו צחק אותה הכי עדיש שתהיה, זה עושה לך משהו בתוכה, והייתי מלא גאווה אחרי המשחק, עם כל הפסון שלי להישאר באיפוק, עדיין התרגשתי מאוד.
בצדק, זה לא רגע טריוויאלי. בוא, אתה יודע, אם גול גדול נעבור לגול גדול אחר בעצם, אולי זה, תקן אותי יותר, אולי הרגע הכי גדול שלך זה השער ניצחון בגמר גביע, אתה יודע, זה משהו שכל ילד חולם עליו, זה אולי הרגע הכי גדול שלך בבלגיה, או שיש רגע אחר?
תראה, למזלי, חוויתי את זה פעמיים. אחת...
שלוש, אבל פעם אחת זה לא עזר, לא? נכון?
כן, שלוש, אני בשלושה גמרים כבשתי בכל אחד מהם. פעמיים ניצחנו, ואני חושב שאני השחקן היחידי, דרך אגב, שכבש בשלושה גמרים פה בבלגיה.
כן, כן, היחיד.
אבל בשנת, ב-2015 עשינו את זה עם ברוז' נגד אנדרלכט, עם כל האווירה המטורפת שהייתה.
איזה גול.
סיפור מטורף, קיבלנו שוויון בדקה 90, בדקה 92-3 היה את השער הניצחון. זה היה באמת הרגע השיא שלי מבחינת אמוציות וכו'.
מה מרגיש באותו רגע, ליאור? זה משהו שחולמים עליו מאז שאתה תינוק בעצם, שאתה בועט על הספה.
גם אני חלמתי, לא עזר לי.
זה בדיוק הרגעים האלה שאתה בתור ילד שאתה חולם לעשות כשתהיה גדול. זה באמת היה כמו תסריט מסרט. שתבין, אנחנו בשלושה ימים לפני כן פעלנו לרבע גמר הליגה האירופית. הצלחנו את בשקטש בחוץ. מאיסטנבול הגענו רק ביום שבת לבלגיה. היה לנו בעיה עם הטיסה חזור, נאלצנו להישאר שם יום שישי, בשבת הגענו לבלגיה, שביום ראשון יש לנו גמר גביע נגד אנדרלכט. זה היה סופש מטורף, וידענו בשוויון של ה-1-1, דקה 90, ידענו שאנחנו הולכים ליפול מהרגליים, כאילו, שיחקנו אותו הרכב ששחק ביום חמישי, מעמד פעילאי, טיסה, כולם בהרגשה שאם אנחנו נכנסים להערכה זה הולך, אנחנו הולכים לאבד את זה, ותוסיף את זה שזה ברוז' אנדרלך, תוסיף את ה-50 אלף צופים ביציאה, מה יכול להיות טוב יותר מזה? ביתה מהאוויר ברגל שמאל. לא יכול להיות טוב יותר מזה. ואנחנו 5 שנים אחורה, קדימה, סליחה, גמר גביה, אנברפן, נגד קלאב רוז', האקסית המיתולוגית שלי, ולצערי לא היה קל במגרש בגלל כל הבעיה של הקורונה, אבל הייתה חגיגה ורגע, והיה סיפוק הילאי אחרי השחייה הזאת, באחד למועדון כמו אנברפן, שהרבה שנים בכלל לא היה בליגה הבחירה, ורק עכשיו מתחיל להרים את הראש, זה היה באמת רגע מאוד מאוד חשוב.
עכשיו אתה יודע, אתה כאילו המון זמן בבלגיה, אפשר להגיד, להסתכל על זה מהצד של הנקרא לו, כן, נגדיר כאילו בלמטה, לא חזר לארץ, לא נשבר, לא חזר אחורה, לא שום דבר. מצד שני, אחרי כן עונות מוצלחות כאלה, וגם היה עונה שהיית, גם נבחרת שחקן עונה על ידי אוהדים, בבחירת, נכון, זה אוהדים, וכאילו, שחקני עונה, לא משנה איזה, גם מתקדמים מבלגיה, זאת אומרת, ואתה נשארת, כוכב אבל נשארת. שאלתי אותך את זה על, על מכבי, היו גם מקרים של כמעט יצאת משם ולמה זה נעצר?
אני אסביר. בהרבה פעמים בפיקים, במהלך העונות הטובות שלי, לצערי, סבלתי מפציעות לא נעימות, שתמיד אחרי פיק מסוים, היה לי פתאום עצירה של איזה שבועיים שלושה, שהייתי נאלץ לעצור. ואלו דברים ששיניתי עם הזמן, בוא נגיד, בארבע שנים האחרונות, 3 שנים האחרונות, אני שיניתי המון, מהדברים, מההרגלים שלי בתור ספורטאי, השעות שינה, תזונה אחרת לגמרי, הרבה יותר אימוני אירובי, הרבה פחות אימוני כוח, דברים ששיניתי ב3-4 שנים האחרונות, שאני חושב שהיום הפכו אותי לשחקן יותר בריא, ושחקן שהקפסיטי שלי הוא גבוה יותר ממה שהיה בעבר, אפילו שאני בגיל מאוחר יותר. לצערי זה קרה מאוחר בקריירה שלי, וגם אל תשכח שאני מבחינת מספרים בברוז' ללכת לכל קבוצה אחרת בליגה הספרדית בעשירייה השנייה לדוגמה בליגה הספרדית, אלו קבוצות שלא יכולו לשלם את המשכורת שלי. אז לעשות מעבר לפרמייר ליג, לקבוצות בתחתית של הפרמייר ליג, כי לא היה לי אף הצעה מקבוצה, בוא נגיד, אטרקטיבית. אותו דבר לגבי ליגה ספרדית, שאלו שתי הליגות שאני באופן אישי הכי אוהב, שאלו שתי ליגות שרציתי להגיע אליהם בתור...
אמרת לא בכל מחיר.
לא, אבל זה שאלה מעניינת.
לא בכל מחיר כלכלי, לא בכל מחיר מקצועי.
לא, זה שאלה מעניינת, כי לפעמים אתה יודע, אתה עושה צעד אחורה, כדי לעשות צעד קדימה. אתה יודע, היום במבט לאחור, אתה יודע, אולי לא רוצה לזרוק שם, אתה הולך לקבוצה, אתה יודע, נגיד שהיא לא טופ 10, כמה משחקים טובים, ואתה יכול פתאום להגיע להרבה יותר גבוה. אתה יודע, אני מניח שהיו את המחשבות האלה, אתה יודע, אולי ירידה כלכלית לטווח קצר, כדי להגשים חלום בטווח ארוך.
נכון, אבל אני, אורי, כמו שאני מכיר את עצמי, אני שחקן ש... הרבה יותר בא לידי ביטוי שאני משחק בקבוצה דומיננטית. והשיקולים המקצועיים האלה גם באו הרבה לידי ביטוי בהחלטות שלי בקריירה. תוסיף לזה את הפן הכלכלי שכל פעם שהיה איזה דיבורים או שיחות או מסוכנים אחרים שהגיעו איזושהי דברים שהם אטרקטיביים, בוא נגיד, מליגה בחירה יותר מבלגיה, תמיד דה לי את הקונטרה מהנשיא של ברוש שכן רצה להשאיר אותי וכל פעם שדרג לי את ההסכם. אז אלו דברים שאתה, בסופו של יום, אתה מסתכל על זה כ-one package, מקצועית, כלכלית, חיים האישי, אנחנו מאוד אהבנו לגור בברוז', אחת הערים היפות שיש באירופה. לאחר מכן גם הגיעה הפתיחת עסק, אני ואשתי שגם עוד יותר קיבעה אותנו פה בבלגיה. אז יש הרבה דברים שגורמים לך לקבל את ההחלטות האלה, בסוף הקרר אני יודע אם עשינו החלטות טובות או לא, אבל אני חושב שאני אשלם עם כל מה שעשיתי.
אז זה הכי חשוב.
הפסקה קצרה, להזכיר לכם, על החברים החדשים שלנו מגולדסטאר, עם מנוי גולדסטאר עד הבית, שנה מבאסת לועדי הספורט, אנחנו לא יכולים לעשות מנוי לתמוך בקבוצה האהובה עלינו, אבל הנה, אולי אנחנו בעצם כן יכולים, גולדסטאר משיקים, מנוי גולדסטאר עד הבית, אם המנוי הזה מובטח לכם מקלר מלא בגולדסטאר, ולמעשה בכל פעם שתראו משחק של ליאור רפאלוב בליגה הבלגית, כל מה שתצטרכו זה צעד וחצי למקרר, ויהיה לכם בקבוק ביד, פייר, אין לה לראות משחק ספורט, עם בירה ביד, אתם גם לא צריכים להיסחף בחזרה לחנות, או לסלי המחזור, פעם בחודש, דופק לכם בדלת, שליח, מביא ארגז, מלא בבירות, ואוסף את הקודם, לא סיימתם את כל הבקבוקים, כעבור חודש, מה הבעיה? אתם יכולים גם בעוד התיאום לדחות את מועד ההגעה של השליח, הוא יכול גם לראות איתכם את המשחק, אז זה נוח יותר, זה משתלם יותר, יותר, גם מחזירים את הבקבוקים, אז הפיקדון לא משלמים, המשלוח גם חינם, ומאחר הבקבוקים במנוי הם בקבוקי חצי ליטר, זה גם הרבה יותר טוב לסביבה, ואנחנו מתים על הסביבה. מפחדים להתחייב לעוד מנוי? תמיד תוכלו להיכנס לאתר בלנד ולהפסיק את המנוי בכל רגע נתון. תענוג הזה עולה 120 שקל לארגז גולדסטאר, 20 בקבוקי חצי ליטר, או 132 לארגז גולדסטאר אנפילטרד 20 בקבוקי חצי ליטר. יש לנו פה שני ארגזים של מלא בקבוקים של חצי ליטר. איתי, מתי שאני צריך לפנות את זה, כן? תעשו את החשבון, זה מתמטיקה נהדרת. בגלל שאנחנו רוצים לפדק אתכם, אז למאזיני הפודיום יש 20% הנחה להזמנה הראשונה. לא שמעתם, זאת לא טעות. איתה, אני יודע שאני טועה הרבה בחסויות. זו לא טעות. 20% הנחה להזמנה הראשונה. כל מה שצריכים לעשות זה להיכנס לאתר בלנד. BLEND COIL. חיפוש מצד ימין, לכתוב מנוי גולדסטאר, או לחפש בעמוד הראשית מנוי גולדסטאר, ללחוץ, להוסיף בהזמנה קוד קופון הפודיום, וזהו, יש לכם מנוי לגולדסטאר עד הבית. כל חודש ארגז חדש עד הבית, משלוח חינם. את המשחק הבא של ליאור רפאלוב, תוכלו לראות אם גולדסטאר קרה ביד, קרה כמו בלגיה בנובמבר, בחזרה לפרב. עכשיו אתה יודע, רפאלוב, כל הזמן מדברים על הנבחרת והכל, אני מרגיש שצריך לקחת את זה קצת צעד קדימה כדי לעשות את השיח הזה כמו שצריך. זה שנראה לי כמעט כל איש מקצוע, אם תשאל אותו ליאור רפאלוב, הוא בטופ 23 שחקנים בישראל, כן או לא, נראה לי כולם יגיד אותו דבר. נכון? אין אף אחד שיבוא ויגיד עכשיו, תשמע, הוא לא צריך להיות מזומן על רקע מקצועי. ההסבר שהמאמן הנוכחי הוא, ועליו אני רוצה שנעשה את הדיון הזה, הוא שאתה, אם אני מבין נכון, אובר קואליפייד מבחינתו, ללא לפתוח.
עכשיו, זה לא...
אני אומר מה הוא אמר, חכה.
זה מה הוא אמר.
כאילו אתה... הוא לא אחד שאתה רוצה על הספסל, והוא לא, הוא לא חושב שאתה צריך נגיד כרגע לפתוח. עכשיו, אני רק אוסיף דבר אחד שכבר הוספתי פה כמה פעמים, פחת דיברתי על זה איתו לאיב ארגנטינאים במונדיאל של 2014, ואז תמיד שאלו למה לא טבס, למה לא זה, למה לא... הרי מלא מוכשרים לא זומנו. ואז אמרו שם שגם מאמן וגם הכל. אתה לא יכול להביא את 23 השחקנים הכי טובים, כי אז אם שחקן ממש ממש טוב לא משחק, זה יכול לגרום לבלגן או משהו כזה.
תמיד יש את הדיון הזה, כי אני מכר.
זה עזוב, עד עכשיו דיברנו מה אמרו, לא, זה עוד דעה שלי. אוקיי, עכשיו אני שואל אותך, נגיד רפאלוב, אתה היית מזומן, אוקיי? ולא היית פותח. זה היה גורם לך לאיזה טינה, לאיזה בעיה, אתה מבין את ההסבר הזה?
או לפני זה, הם דיברו איתך בכלל? זה היה, אתה יודע...
אני אגיד לך, התקשורת, בעצם, תקשיב, זה לא שאני, בשנים הכי טובות שלי בברוש, היה לי גוטמן מאמן, ולא נתן לי לפתוח.
נכון.
והייתי בסי שלי בקריירה, מדבר איתך מבחינת שהייתי... הייתי עושה מה אני רוצה בברוש, תבין באיזה רמה. ואלי החליט את גילי ורמוט על פניי. מה, הלכתי ואמרתי משהו, עשיתי כתבה לו לעניין, או שלא אהבתי את זה, אבל פה זה התחיל, ופה זה נגמר, זה הכל. כל שחקן, במיוחד שאתה עושה קריירה יפה מאוד בליגה שהיא חזקה מאוד, יש לך את הצורך הזה, יש לך את השאיפה הזאת, אנחנו בתור ילדים חלמנו לשחק בנבחרת ישראל ולהציג את המדינה, אלו הדבר היחידי שאני, מבחינת הקריירה המקצועית שלי, הדבר היחידי שמאוד חסר לי זה הפעלה עם נבחרת ישראל לטורניר גדול, כי זה היה באמת אחת המטרות שסימנתי לעצמי. אפילו שלא הייתי בהרבה מאוד הופעות, שאני שיחקתי בנבחרת לא הייתי כינור ראשון. אבל תמיד היה את הרצון הזה כן לעשות ולהגיע לטורניר כזה, כי באמת, הרבה פעמים היינו קרובים, אבל לא באמת, לא באמת שם בכלל אפילו.
כן.
ומרגע שהגיעו האוסטרים, נדבר איתכם מבחינת התקשורת, התקשורת היא אפסית, לא היה שום תקשורת, אז להיות ניזון מכתב כזה או אחר, או מדעה של מישהו שקשור איכשהו מסובבים, אתה יודע, נו, עזוב את החרטוט, לא מאחור לדים קטנים, אתה רוצה לדעת א' ב' ג', תעשה טלפון, דבר איתי ישירות.
אתה לא חשבת עליו לעשות את זה?
לא,
אני צריך... הסוכן, אתה יודע.
הוא לא צריך לעשות את זה.
אני יודע שהוא לא צריך, אבל יש אנשים שהיו אולי עושים.
זה לא עוזר גם.
לא. אני לא במקום הזה, ואני גם לא חושב שאני צריך לעשות את זה. ואני אגיד לך גם יותר מזה. בתקופה האחרונה שהתחיל כל התקופה של ה... סליחה, אני אמשיך מזה שהיחידי שהגיע זה היה אנדי. בתחילת 19, בתחילת השנה. שבא ואמר לי, שמע לי, הוא הסביר לי קצת מה קרה מתחילת הקמפיין, למה הוא לא זימן אותי, הוא הסביר לי טוב מאוד שהוא רצה לשחק עם שני חלוצים, שהם 9, לא עם חלוץ אחד ניסוג, הוא יודע שאני יודע לעשות את זה, ובגלל שאנחנו נבחרת ישראל, השלישיית קישור באמצע, היה לי לעשות או להעביר את מנור, לשחק שחקן קו, או לשחק עם שני שחקנים אחוריים ומנור, הוא אמר לי, לכן אני לא רציתי להביא אותך למצב שאתה לא משחק או לא חלוץ ולא קשר, וזה, וקיבלתי את זה, בהבנה. והוא אמר לי, עכשיו המשחק נגד סקוטלנד, משחק מאוד חשוב, היה אמור להיות במרץ, הגיע אליי, אמר לי, לא משנה מה יהיה, מה משנה מה יהיה, אתה תשחק או את החלוץ השני, או את הקשר השלישי, תלוי איך יתפתח המשחק. שאלו אמרתי לך, בגדול, אלו התפקידים שלי, מה שאני עושה פה באנטוורפן. אלו העמדות שלי במגרש. והוא הגיע פה לאנטוורפן, תלו שיחה מאוד חיובית, במהלך כמעט שעתיים, ישבנו, שתינו קפה, היה מאוד נחמד, ואני חושב שככה הדברים צריכים להתנהל. לאחר שהמשחק נדחה כמובן, והוא עזב את הנבחרת, היה איזה זמן שאלון חזן אולי היה מאמן, אפילו אני לא עקבתי כל כך, או שווילי, לא יודע בדיוק מה היה, מאז זהו, אין שום תקשורת ביני לבין נבחרת ישראל, וזהו, ופה הדברים עומדים.
אתה מרגיש באיזשהו מקום, אתה יודע, פספוס בעניין של הנבחרת?
בוודאי.
כ-40 הופעות, אתה יודע, לשחקן, אתה יודע, ואני, אתה יודע מה, אני גם מחבר את זה לעוד שאלה של המשך, כאולי גם היציאה לאירופה הייתה קצת מאוחרת, אתה יודע, במובן מסוים, אני ראיתי אותך בגיל 18, לדעתי יכלת לצאת אז, אבל אתה יודע, הכל, ואז עם הנבחרת, 40 הופעות, התחלת מוקדם, אחר כך הרבה זמן לא זומנת, אתה יודע, לא, בוא נגיד לך, יחס קריירה לנבחרת, הוא לא, לא כן. יחס ישר.
כמו רוב הישראלי, יש,
לא, יש גאפ, יש גאפ
יש גדול בין, בדיוק.
מה שאתה בעצם אתה עושה בקריירה האישית שלך, לבין משחקי הנבחרת, וזה דבר שמאוד מעציב אותי קצת, כי אני כן חושב שיכלתי לתרום יותר, אני ממש ממש לא מסופק מ-40 הופעות האלה, מקצב השערים, מקצב ההופעות, מקצב הרמה, שאליו אני באופן אישי והנבחרת עצמה, הגענו בשנים האלה ששיחקתי בנבחרת, וזה דבר שהוא, שקצת קשה לי איתו, כן, אני מסכים איתך.
ועם איזה מאמן בנבחרת, כי עברת, כמו שאמרת, בתקופה שלך הרבה מאוד מאמנים, עם איזה מאמן הרגשת כן שאתה מקבל, אתה יודע, בכל זאת המפתחות, כי בכל קבוצה שהיית ממכבי חיפה, וכמובן ברוש ואנטוורפן, היית מאוד דומיננטי, היה איזה מאמן שאמרת, וואו, יוני, הוא נותן לי?
אני אגיד לך את האמת, לואיס היה היחידי שממש אמר לי, ליאור, אני מאמין בך, אתה שחקן שלי, אתה תשחק. אתה תשחק, ומבחינת הקריירה האישית שלי, זו התקופה שאני חושב שהייתי, אם אני מסתכל שנים קדימה, אחרי לואיס, זו תקופה שהייתי הכי פחות טוב כשחקן. הכי פחות מוכן, בוא נגיד, פחות בשל. יצאתי לברוז', עשיתי דברים יפים, אבל לא הייתי עדיין ברמה הזאת שאני אומר, אוקיי, אני יכול לקחת את הנבחרת צעד קדימה. לא הייתי שם עדיין. ולאחר מכן היה את התקופה עם אלי, וגם עם התקופה עם אלישה, שהייתה לי תקופה נהדרת, והוא במכבי חיפה, בעצם שעם אלישה מונה, אני בדיוק עברתי את הניתוח, ואז הכל התחרבש גם, הייתי כמעט חצי שנה
נגד ספרד, בחוד. ספרד זה עם אלישה, לא? שער אחרון? ספרד, נכון, כן, 4-1, שם?
אני חושב שכן.
עכשיו תגיד, אם אפשר קצת שתף, נגיד, יש לך מושג? מה שחקנים בנבחרת חושבים על זה, מדברים איתך, פחות אלה שגם בקשר איתך, מישהו אומר משהו, מישהו זורק משהו, אפילו לא צריך שמות, השאלה היא מישהו מהנבחרת, איזשהו גורם, משהו מדבר, אומר, וואלה, אלה טועים, או לא ברור, או מה?
תשמע, יש לי הרבה חברים בנבחרת ששיחקתי איתם, וגם חלק מהם אנחנו גם בקשר שבועי לפחות, אבל אלה דברים שאתה לא יכול להוציא אותם החוץ, אלה דברים שנשים בינינו, וצריך להישאר ככה. באופן כללי, תראה, זה לא שיש לנו עכשיו שחקן שנותר בחוץ, כולל אותי, שהוא הרבה מעל ברמה שלו, ממה שיש בנבחרת כיום. צריך להיות, תשים את הדברים על השולחן. אם זהבי ישחק איתי למעלה, או דבור בשון ישחקו למעלה, אתה לא תראה עכשיו המון 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 הבדלים. יכול להיות שאולי בפעולה 1-2, דברים יכולים להשתנות, אבל אין איזה שחקן בנבחרת שאתה אומר, אולי חוץ ממה שעכשיו אירן עשה בקמפיין האחרון שזה מטורף, אין איזה שחקן שאתה אומר, אם הוא לא משחק, החצי נבחרת עליך. מנור הוא בתחילת הדרך לעשות את זה, וכשאני דיברתי איתו לאחרונה, אמרתי לו, תפסיק להתנצל על זה שאתה לא מפקיע, אתה עושה דברים מדהימים, והדברים האלה יגיעו לו, הוא באמת שחקן שאני באופן אישי, שחקן ישראלי, הרבה מאוד שנים לא ראיתי מה שהוא עושה, העוצמות שהוא מפגין בדריבל שלו, איך הוא שם את הגוף נכון, במשחק ההגנה שלו, המשמעת הטקטית שלו, לדברים שרק שחקנים שעוברים את זה ביום יום, יודעים להעריך את מה שהוא עושה היום, וזה מדהים לראות.
אתה יודע, בוא נחזור אחורה, כי אני הייתי, שאתה עלית מהנוער, אני זוכר שבאתי ואמרו לי שיש שלושה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, ליאור, עדן ואירן לוי, אני מאוד אהבתי את ליאור מהרגע הראשון דרך אגב, ו...
אורי, עברנו לא מעט.
עברנו לא מעט, כן, עם המאמן, וחוויות דומות.
יש סיפור מצחיק על אורי, אפשר לקטול אותו, יש איזה שיימינג? טוב, תשאל קודם אתה. ליאור, בינתיים, תחשוב על משהו, אנחנו צריכים, נוח לו מדי.
אתה יודע, מעניין אותי, אני זוכר סיפרת לי, עם רוני בהתחלה, לפחות בתקופה שאני הייתי, זה היה לא קל. אתה יודע, זה גם חלק מהעניין עם הישראלים שמתחילים מאוחר, חבל. זה היה לא קל.
הייתה אז ביקורת על צעירים, שילוב צעירי.
כן, כל הדברים. ואחר כך כשהגיע אלישה, אני זוכר שסיפרת לי שהוא פתאום בא לחדר ודיבר איתך, לא הבנת מה קורה. איך כאילו, אתה יודע, זה היה הרגע המכונן, ההגעה של אלישה, שכאילו בעצם נתן לך את המפתחות במכבי חיפה, ומי שם שחקן העונה והאליפויות. איך הייתה העלייה מהנוער, אתה יודע, לקבוצה די טובה, בוא נגיד בעדינות, שאתה יודע, שלטה בליגה, ולהתמודד עם זה שאתה כוכב בנוער ופתאום?
נכון, אלו דברים שמאוד חשובים לשחקני נוער בעיקר, לאלה שכאלה ישמעו אותנו. להיות שחקן מבטיח בנוער ובעצם להשיג, אפילו להגיע לתארים של שחקן של הנבחורות הצעירות ושחקן של מחלקת הנוער, אלו דברים שאתה מרגיש שאוקיי, אתה הופך להיות פרופשיונל ואתה הולך לקבל חוזים מקצועיים, ואלו בעצם החלומות שלך הולכים להתגשם. אבל המעבר הוא מהקבוצת נוער לבוגרים, הפן המנטלי הוא מאוד מאוד קשה, כי אנחנו עדיין ילדים, חושבים שאנחנו הילדים של אלוהים ברגע שיש הצלחה. והמאמן של הקבוצה הבוגרת הוא בעצם הופך להיות המנטור להתפתחות שלך בשנים הראשונות שלך בקבוצה הבוגרת. עכשיו, יש מאמנים שיודעים בעד יותר רק על לטפל בשחקנים, יש כאלה שרואים את זה בעין מאוד חריפה, ואומרים מי זה הפישר הזה, ואיך הוא מרשה לעצמו. היום בכלל, כל העולם הפך יותר להיות לצעירים, ואתה רואה היום שחקנים בגיל מאוד מאוד צעיר, מובילים קבוצות אפילו, הופכים אפילו להיות קפטנים של קבוצות בגיל 20, בשנות 21, 22, הופכים להיות קפטנים אפילו של קבוצה.
אתה משחק במדינה כזאת שבעצם, אתה יודע...
טוב, שם היה...
פה, אם היית רואה אתמול את המשחק של בלגיה, אם היית ממוצע הגילאים, זה מטורף. זה אולי 21, 22, שהוציאו את כל השחקנים, בוא נגיד, ההרכב הראשון, ההרכב השני, אתמול שיחק נגד שוויץ, עדיין הצליחו אותה עם 2-1, לא היה משחק ממש ברמה גבוהה, אבל אתה יכול לראות את ההשתלבות של השחקנים, כמה שחקני ליגה היום, בבלגיה עצמה, היום נמצאים בנבחרת הבלגית, שזה דבר שהוא לא היה בשנים קודמות. אז פה יש ממש התקדמות מטורפת בעניין הזה, אבל נחזור אחורה עכשיו לבנייה של שחקנים צעירים שעולים.
ספר על עצמך, ליאור, על עצמך. מה הרגשת, אתה יודע, מה הרגשת אתה מהנוער, כל השחקנים, לא יודע אם כל, אני, אומרים לך, בוא, אתה ממש שחקן, ואתה באימונים מרגיש בו, אני עושה דברים, ואז פתאום אתה אומר לך, טוב, יפי שרקום ורוץ מסביב, ואתה יודע, ואתה לא רואה שיש לך אופק לדקות, אתה יודע, מה אתה מרגיש באותו רגע, איך אתה רואה את העתיד שלך, אם זה נראה לך חסום, אתה יודע, איך אתה מתמודד עם כל הדברים?
מי כמוך יודע כמה עצב וכמה קשיים, אני ועדן ואירן, ותיקחו עוד שחקנים צעירים שהיו באותה עת, שי בירוק, צחקו, אתה יודע, אני עכשיו מנסה לחזור אחורה, אפילו דקל קנן, שאחרי זה כן. היינו ממש כמה חבר'ה טובים, צעירים, מוכשרים, שעשינו דברים מאוד יפים במחלקת הנוער, וגם באימונים עצמם, אתה מרגיש שאתה נמצא ברמה טובה עם החבר'ה הבוגרים, בוא נגיד, ואתה ממתין, וזה לא קורה, וזה לא קורה, וזה קורה. והרבה שחקנים, אני חושב שאני השחקן היחידי מבין הצעירים, שעלו לקבוצה הבוגרת באותו זמן, שלא עזב את מכבי חיפה, כולם יצאו להשאלות.
נכון. למה באמת לא יצאת?
כי תמיד רציתי להישאר מכבי חיפה, קודם כל הייתי בתור ילד, זה היה, הייתי הולך למשחקים, מציע ג' בתור ילד קטן, זה היה מועדון שאני גדלתי עליו ומאוד אהבתי, ובאמת הייתה לי אהבה תאורה, עזוב עכשיו כסף, עזוב עכשיו הכל, הייתה באמת אהבה תאורה למועדון הזה, וגם איתמר צ'יזי כל הזמן בזמנו, לא רצה אפילו לשמוע מילה שאני אעזוב את המועדון, כי הוא ליווה אותי ממחלקת הנוער בעצם עד אפילו היום שאנחנו לפעמים מדי פעם מדברים בטלפון. באמת הוא איש יקר ואיש חשוב שבאמת ליווה אותי הרבה בקריירה. היו רגעים מאוד מאוד קשים בתוך שחקן שזה לא מגיע וצריך להישאר. חוזרים
לסיפור. היה רגעים שאיבדת את האמונה, ליאור, אולי, או דמעות, או אתה יודע.
כן, אני בכיתי לא פעם. בכיתי לא פעם, כי לפעמים היו דברים שהם לא בצדק. תראה, רוני היה בן אדם באותה עת, מאמן מאוד מאוד קשה, בעיקר לנו הצעירים. אבל יחד עם זאת, הוא גם לימד אותנו הרבה כדורגל. אני באופן אישי למדתי הרבה כדורגל מרוני, אבל יחד עם זאת, הוא מירר לי את החיים לא מעט. ואני בטוח שאם, יכול להיות שגם הרבה פעמים, זה נהגתי לא נכון, שזה לגיל הזה, אתה יודע, אתה בגיל 18, אתה לא רואה את הדברים כמו שמאמן רואה את זה בגיל 40 פלוס, שעבר קריירה, עבר קריירה בחיים, יודע איך הדברים מתנהלים, אתה צריך לפעמים את ההצעה הנכונה, את המודל לחיקוי הזה, אפילו אם אתה קצת סוטה מהדרך שצריך להיות לכדורגלן. עכשיו, אנחנו ילדים בני 18, 19, 20, בכל גיל כזה, כולם, בכל העולם, באירופה, שחקנים לפעמים עושים את השטויות שלהם, לפעמים צוחקים שלא לצורך, לפעמים עושים דברים שלא נראים למאמן. הכל זה איך אתה לוקח את זה, ומשפר אותם, להפוך אותם לשחקנים טובים יותר, ולאנשים עם מוכויות בחיים האישיים שלהם, ובמגרש עצמו. ופה אני קצת חסר לי שרוני לא לקח אותנו בקטע של לנסות לשפר אותנו גם בפן החינוכי וגם בפן של לתת לנו איזה שביב של תקווה שכן אנחנו יכולים לשחק ולא רק למרר לנו את החיים כל הזמן.
תשמע, אני גם
חושב, ואז הגיע אלישה.
כן, אבל אני גם חושב, בוא נעצור רגע, כי פה זה מעניין, אתה יודע, הוא באמת אומר שרוצה שילדים שמקשיבים לזה והכל. גם מאמנים צעירים צריכים להקשיב לדבר הזה, כי נראה, אגב, אני לא יודעת כמה אתה עוקב אחרי הליגה, בשנתיים האחרונות, את הליגה שלנו, ליאור, שיש המון מאמנים, שנגיד מקדשים את כל העניינים הטקטיים, ורואים ביוטיוב ודברים והכל, אבל יחסי אנוש פחות. זאת אומרת, זה לא נראה מה שצריך לעשות, אולי הם מסתכלים, לא יודע, למאמן שנגדו רפאלו ובקיע, ואומרים, וואלה, טוב, הוא בלי יחסי אנוש עושה את זה, אבל מעטים כמו יש.
היום זה השתנה גם.
הקטע הוא שפה מאמנים צריכים לראות את החבר'ה הצעירים האלה, ולדעתי, להפך, צריך להתייחס אליהם עוד יותר עדין, ועוד יותר להכיל את הזה, את העובדה שהם יעשו טעויות, ואולי גם יאבדו נקודות לקבוצות שלהם. אבל לפעמים פה הלחץ כל כך גדול כל הזמן, שאתה אומר, טוב, מה הילד הזה, הוא יהיה כוכב, אבל שישתפשף עליי, אני בינתיים מפוטר או משהו. וזאת אולי הבעיה. אולי תספר על ההבדלים בין להיות צעיר בבלגיה, איך שאתה רואה את החבר'ה בקבוצות שלכם, בין להיות צעיר כאן.
שיחקת עם ילדים מוכשרים בבלגיה שהיום, אתה יודע.
כן, שעשו לא מעט שטויות, גם באימונים עצמה וגם בחיים האישיים שלהם וכו'. והמועדון יודע איך להתנהל מולם. קודם כל, היום הכדורגל הוא קצת שונה, כן, מבעבר, אבל אנחנו בכל קבוצה פה בבלגיה, גם בברוש וגם באנדרפן, יש את המנטל קוט שהוא בין לבין, בין השחקנים לבין הצוות המקצועי, אם אין את התקשורת הישירה הזאת בין מאמן לשחקן צעיר, לדוגמה. דבר שני, אני חושב שהתקשורת, והיא לא חייבת להיות עדינה דרך אגב, יכולה להיות גם בעד נוקשה, אבל שתהיה תקשורת. דבר כל כך חשוב שיש את השיח הזה בין המאמן לשחקנים, לפעמים בארבע עיניים, לפעמים אפילו עם שלושה ארבעה צעירים יחד, השיח הזה הוא כל כך חשוב, בשבילנו, אנחנו, שאני הייתי ילד, שרוני היה מדבר איתי, עזוב בשיחה אישית, בתוך כדי אימון, היה אומר לי, יופי של גול, או יופי של מסירה, או משהו, זה היה בשבילי עולם ומלואו, שתבין באיזה רמה.
מעניין, שמע, זה באמת משהו שלדעתי, מאמנים צריכים ללמוד גם איך להתייחס לחבר'ה הצעירים האלה.
רגע, ואז הגיע אלישה.
כן, נכון, אורי מנסה לכוון לאלישה, נכון. אורי, הרסתי לך, נו, תגיד, תמשיך, אלישה.
אני לא יודע אם ליאור מרשה לי לספר את הסיפור.
תספר, אל תפחד. ליאור, תן אישור, נו, מפחד פה.
לא, אני, אתה יודע, זה היה בינינו.
תן אישור, מקסימום נשאה אותך, אורי.
לא, שאלישה בא ואמר לך שלום, ואתה לא הבנת אם הוא אומר למישהו מאחוריך, כי אתה יודע. אתה זוכר את זה? סיפרת לי את זה.
כן, אבל שלי שהגיע באמת, תראה, כי אני כל הזמן בשנים עם רוני דיברו על זה שיש הבטחה במכבי חיפה, קוראים לו רפאלו, ומחכים שזה יתממש. אני באופן אישי חושב שיכלתי לעשות את זה קצת מוקדם יותר, אבל בכל אופן שהגיע אלישה באמת נתן לי המון ביטחון לעשות את הדברים כמו שאני אוהב. אפילו שאני ביקש ממנו לא מעט לשחק בעמדה של מתחת לחלוץ, כי זה העמדה שאני מרגיש בה הכי טוב במרכז המגרש, אבל לצערי זה הייתה העמדה של קטן, וכל הזמן זזתי לשחק בצד שמאל, ועדיין הוא אמר לי, ליאור, אתה תהיה שחקן מפתח גם בעמדה הזאת, ואני חושב שאחר מכן, עם הרבה שיחות עם אלישיים, היינו גם קבוצה חזקה שבאמת רצה 3 שנים, שמתוכם בעצם זכינו ב3 אלופיות, אחת נגנבה מאיתנו עם הקיזוז, אבל עשינו 3 מ3, ובאמת הייתה חוויה שאני חושב שבכלל במכבי חיפה מאז לא ראו עוד קבוצה שידעה לעשות כאלה ניצחונות ושחייה בתארים. שזה עליפות האחרונה, לא?
כן, עודי מכבי, כן, 2001, עודי מכבי חיפה, שמאזינים אומרים, שמע, 50 דקות, עוד לא שאלת אותו, אז בוא תגיד להם, שאולי, לא יודע, חלומות לחוד, מציאות לחוד, הם צריכים לקוות, הם לא...
מה, על החזרה אתה מתכוון?
כן, יש לך קו ישיר אליהם עכשיו.
כן, אני קודם כל אף פעם לא סגרתי את הדלת הזאת, דיברנו מקודם על באמת על אהבת תורה שיש לי למועדון הזה, בכלל... אנחנו לא שאני לפעמים עם אוזי מור וגם עם ינקלה ב-SMS לפעמים בטלפון, אבל זה לא הגיע לשלב כזה של אפילו לדבר על חזרה אפשרית, זה לא קרה אפילו פעם אחת במהלך כל השנים האחרונות. אני לא רואה את זה קורה כרגע, כי אני באמת רואה את עצמי פה בליגה הבלגית, ואני מרגיש פה טוב האמת, ואני רוצה... לשדרג עוד קצת את הקריירה שלי בעוד הישגים, גם אישיים וגם קבוצתיים עם אנטוורפן. מקווה שאני אעשה את זה.
עכשיו, אתה יודע, כן, טוב, הם לא קיבלו מה שאתה רוצה, ובוא, כן, דיברת על... בוא תזכיר קצת את האליפות האחרונה. נעשה פה, לפחות נפנק אותם בזה. תזכיר מה אתה זוכר, שמע, קודם כל עבר המון זמן. שנית, זה היה קטן, יותר נכון, אני התארחתי אצלו, כן? הוא לא הסכים לבוא למשחק חוץ, הוא הביא אותי עד לחיפה
כן,
כדי
כן.
ש...
אתה יודע שקטן לא אוהב לתת בחיפה.
כן, קטן הרח אותי אצלו לפרק שלי, כן, ככה זה היה. אז הוא סיפר על, אתה יודע, על שתי העונות המטורפות האלה, זה באמת, אגב, זה 3 עונות לעשות עליהן סרט, זה כן? אגב, אם מישהו עושה לו לגנוב את הרעיון, אבל... תספר רגע קצת כן, על הרקנות הזאת של המשחק הזה נגד נהודה והמהפך, אתה יודע, יצאתם במין fuck you mode לשנה השנייה, לשנה 2011, כאילו...
לשנה השלישית.
כן, אחרי הקיזוז.
כן, בדיוק, איך באמת אתה גם...
היה גם קיזוז, כן, צריך להזכיר.
בדיוק, אתה כשחקן כל כך, אתה יודע, היית אחד הדומיננטים באותה עונה, לאבד אליפות, איך אתה יודע, אתה יוצא לעונה השנייה ובכל זאת מתקן?
היה, וואו, העונת קיזוז זה ש... אני כבר לא משים את הקיזוז, אני משים את עצמנו, כי הגענו למצב שאנחנו במשחק אליפות, נגד בני יהודה שאין להם מה לשחק, כל בלומפילד היה ירוק, בכלל במלון, היה יום חג, אנחנו במנוחת צהריים, הילון שם, פוצת צועדים עד למלון, עצרו מכוניות של מכבי חיפה, ושרים לנו את השירים של כל השחקנים, וממש היה יום חג, כאילו אווירה של הולכים לעשות מסיבה היום בלילה, סוג של יום עצמאות כזה, ואתה מתחיל את המשחק, אתה בראש יודע שאתה הולך לעשות את זה, כאילו אין אפשרות אחרת בכלל, וזה היום היומולדת, ואני חושב שגם זה היה היומולדת שלי, אם אני לא טועה, אני חושב שזה...
אם נולדת ב-15 במאי, זה היה היומולדת שלך, שאתה נולדת.
לא, לא, זה לא היה זה, לא, זה היה משחק אחר, לא, זה היה משחק אחר.
כן.
אוקיי, זה היה...
אתה, 26 אפריל, נראה לי זה היה משחק אחר, כן. נראה לי זה היה, אולי זה היה ללה בקריית אליעזר 26 אפריל, משהו כזה.
תמחק כמו שאמרתי.
לא, הכל בסדר, יגידו לך, אומרת פעמיים מעכשיו, הרווחת.
כן, לא, עכשיו העודים שחייף והתכסו לה, שאני בכלל זוכר את ה-5-5, אתה מבין?
להפך, אתה עכשיו יצאת טוב, אתה מבין, עכשיו אומרים, תשמע, כי יש לי שאלת המשך. אני שאלת עכשיו, כמה כסף צריך לשלם לך, כדי שאתה עכשיו תשב על הספה בבית, איפה שאתה עכשיו, ונקרין את המשחק המלא מ-15 במאי, 1-1 נגד נהודה, כמה כסף אנחנו צריכים לשלם לך כדי שתראה את כל המשחק?
וואו, זה יהיה כואב, ממש כואב, כואב.
אתה ראית אותו בכלל מאז? אין סיכוי.
זה כואב בבטן, לא ראיתי אותו אפילו פעם אחת.
אולי ניצחתם, לך תדע.
לא, זה היה קשה, באמת.
אז בואו רגע, קח אותנו, כן, לקח אותנו באמת...
ההתאוששות.
כן.
איך יוצאים מזה?
יצאנו לפגרה לאחר מכן. עם כל האכזבה של זה, אתה יודע, שחקנים הכדורגל, לטובתנו, למזלנו, תמיד יש את המשחק הבא, שאתה מרוכז בו. אפילו שאתה בפיק שלך, ואפילו שאתה באכזבה, תמיד יש את המשחק לאחר מכן כדי לתקן, או כדי לעשות דברים חדשים. אז באמת, לעונה לאחר מכן הגענו מאוד מאוד רוחים. אני חושב שבאמת מהרגע הראשון היינו הקבוצה הטובה ביותר בישראל. שחקנו גם כדורגל טוב וגם עם תוצאות טובות, והגיעה את השחייה עם האליפות, עם הדובדבה שבקצפת של שחיית שחקן השנה בישראל, שזה הדבר שבאמת היה לי אחד המטרות הגדולות שלי בשנים האלה. וזהו, ואחר מכן שאתה כבר מסופק והסקת הכל בישראל, זה היה הרגע לצאת, לצאת לחול.
היה לך הזדמנויות לפני זה לצאת? שכאילו דחית, אמרת רגע, אולי בגלל הכיזוז הזה אני רוצה עוד שנה
לא,
לתקן?
לא, לא משהו קונקרטי שהיה, שהבשיל ממש כדי לצאת, אבל לאחר העונה שזכינו, לאחר העונה הזאת, אפילו שיאנקל במספר פגישות איתו, אמר לי שאין מצב שהוא ייתן לי לעזוב, ידעתי שאני כבר לא, שאני לא אשאר במכבי חיפה.
היו לך כמה אפשרויות לצאת, או שזו הייתה הצעה יחידה?
כן, עם דודו, אתה יודע, תמיד מכין 2-3 אפשרויות, אבל הרצון של קלאב רוז' ועוד פעם אני חוזר,
מי זה, דרק רנסון היה הסקאוט? דרק רנסון? איך זה? זה משהו כזה.
לא, הגיע סוון ורמט, שהוא היה באותה עת המנהל המקצועי של קלאב רוז' ועשה קריירה גדולה גם בבונדסליגה וגם בליגה הבלגית. הוא הגיע לישראל, שיחה איתו הייתה מאוד מאוד טובה. לאחר מכן יצאתי לחופשה קצרה בברצלונה עם אשתי, ובמלון הפתיע אותי נשיא של קלאב רוז', הג'נרל מנג'ר של קלאב רוז', ממש בלובי של המלון.
אמבוש.
ממש להחתים אותי לשם, בלי אפילו שיש הסכם עם מכבי חיפה.
וואלה.
אז ינקלה בהתחלה אמר לי שבמיליון וחצי יורו ייתן לי ללכת. זה מה שהסברתי בעצם לברט הנשיא המועדון של ברוז', והוא אמר לי, אל תדאג, יהיה בסדר, בוא אנחנו נסגור אנחנו את המספרים שלנו. אחרי כמעט 3 שעות של פגישה במלון בברצלונה, הגענו לסיכום. וזהו, שבוע לאחר מכן התקשרתי לסוון ורמט, המנהל המקצועי, אמרתי לו שנשיא המועדון של מכבי חיפה גם במיליון וחצי הוא מוכן לתת לי ללכת. הייתי מאוד מאוכזב בו, הייתי ימים ממש קשים שאתה רואה את זה שזה קורה, ופתאום אתה מרגיש שיאנקלה ככה יכול לעשות בעיות. הוא אמר לי, אל תדאג, אנחנו נסדר את זה. מתקשר אליי אחרי כמה שעות, אומר לי, מחרתיים אנחנו באים כולם לפגישה עם הנשיא של מכבי חיפה. הייתי בהלם שזה קורה, לקחו מטוס פרטי של הנשיא, אחרי יומיים הם הביאו וסיכמו על 2.5 מיליון, על 70% מהכרטיס, שזה היה באותו זמן, זה היה מספרים משוגעים. הייתי באמת הופתעתי מהמספרים שהם הסכימו לשלם, כולל החוזה שלי ל5 שנים, אז באמת היה אימור מאוד מאוד גדול עבורם, עבור הבלגים לעשות, אני מקווה מאוד שסיפקתי להם רגעים טובים עבור הכסף הזה.
אחד הסקאוטים אמר, כתבה שעשיתי, כן עשיתי עליך, לא דיברתי איתך לדעתי בכתבה הזאת, עשיתי, אמר, את הדיסק של ליאור ראינו 5 דקות במשרד, וקמנו, לא היה צריך יותר. למרות זה התג מחיר אסטרונומי, כמו שהוא מספר, הרגשנו אז בברוז' שרק שחקלים כאלה יכולים להוביל את המועדון שוב לתארים. אז נראה לי, כן, נראה לי היו מרוצים. אני רוצה רגע משהו עוד ספיח אחרון לקטע שהנבחרת מבחינת גיל, הרי שוב, אנחנו פה די, אתה יודע, לא נראה נראה ששוב יש שינויים, מאמנים וכל זה. אתה, מה אתה מרגיש? שנסגרה הדלת, אתה מרגיש שבוודאות אתה תשחק עוד לפחות משחק אחד, אתה מתייחס לזה?
נבחרת זה לא קבוצה. יש משימה נקודתית, ואני חושב שלאותו פרק זמן, אתה צריך לקחת את השחקנים שיכולים להליב לך את התוצאה הטובה ביותר לאותו פרק זמן.
לא סגרת.
אני לא יודע מה יהיה בהמשך. לא
נסגרה הדלת.
לא, כמובן שלא, לא, כי הרבה פעמים אמרו לי, לא, מה אתה צריך את הכאב ראש הזה, יש קורונה, יש זה, אתה עם המשפחה, יש לך את העסק, יש לך את הילדים, את האישה. מה עכשיו תעזוב את הבלגיה עכשיו בשביל 10 ימים, 3 משחקים, בוא תתרכז, איך האנשים מפה, בוא תתרכז פה בקבוצה שלך, פה העשייה שלך היא פה, אתה כבר עשור לא נמצא בישראל, מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? באמת, הרבה אנשים.
אתה דובר את השפה אגב?
אני מבין אותה טוב, מדבר כמו אילג.
זה קשה, תשמע, זה ממש קשה.
כן, שפה קשה.
עכשיו, אתה יודע, מסקרן, אתה יודע, כמו כל הקטע, אני מפחד, גם יש את הקטע פה של מורשת. שחקנים שלרוב יוצאים מפה מוקדם, אז מצד אחד זה טוב להם לקריירה, מצד שני לפעמים קצת נשכחים, ואז נגיד בטח לא מזומנים לנבחרת, אין הזדמנות למסה לצפות בהם, אז צופים במשחק פעם בבלגיה בטלוויזיה, וזה לא אותו דבר. אתה נגיד זה, איך אתה מרגיש? הרי בבלגיה אתה הולך ברחוב עכשיו, זה בטח יש טירוף בעיר, כאילו תסביר לנו קצת איפה אתה במובן הזה.
אז אני אסביר, כמובן שכל מה שאתה אומר הוא נכון למה שקורה בישראל, כי יש פחות חשיפה ו אתה מרגיש שאתה פחות מוערך, הוא פחות מתוקשר. אני גם לא טיפוס שאוהב ליחצן כל דבר שאני עושה.
זה גם עליך כזה, כאילו באופי.
כן, תן לעשות את הדברים יותר, לא אגיד צנוע, אבל תן לעשות את הדברים קצת יותר אינטימי. אני לא אוהב כל דבר שאני עושה, או כל דבר שאני, או כל מקום שאני נמצא בו, מיד לפרסם את זה, או לשתף את כולם. דברים קצת צריכים להישאר אותנטי, ככה אני בדעה שלי. זה טוב שיש את הכלי הזה שאתה יכול, בעצם זה כלי תקשורת שאתה יכול ליצור, להעביר מסר לכל מי שאתה רוצה דרכו, ואני לא פוסל את אלה שכן עושים את זה, ואני חושב שזה נהדר, שזה בעצם משהו שאתה מנהל ואתה שולט בו, וצריך להשתמש בו, אבל במינון נכון, אני לא אוהב את אלה שמגזימים, ואני גם את אלה, לא אוהב את אלה שלא עושים כלום. צריך לדעת לשלוט אותו, אבל הערכה והאהבה והחום שאני פה מקבל בבלגיה, היא באמת בקנה מידה יומיומי, שלכן החוסר חשיפה בישראל קצת פחות מעיק עליי, בוא נגיד. בוא נגיד, הרבה יותר חשוב לי מה אנשי מקצוע בבלגיה ועיתונאים ואוהדים בבלגיה חושבים עליי, מאשר מה שקורה בישראל, לדוגמה.
כי אתה מרגיש שפה לא רואים כמעט, או לא מקבלים את
לא, זה לא משנה, בוא נגיד עכשיו, כולכם מהיום עד מחר רק מפרגנים לי, ואנשי מקצוע, מה זה נותן לי לבלגיה? בבלגיה
לא שומעים אותנו, אורי, אפשר לתרגם אותך לפלמי, אתה יודע קצת להגיד?
לא, אני אגיד לך את האמת, זה פחות, בוא נגיד כמה הליגה בישראל מסוכרת באירופה.
נכון, נכון. אתה לא מעליב אותנו, הכל טוב, זה נכון גם.
לעומת הליגה הבלגית.
לא, גם סקאוטים בקושי מסתכלים, ועם כמה שהייתה נהירה, אתה יודע.
אם אני אראה לך רשימת סקאוטים שהיה לנו במשחק האחרון, אז אתה רואה אתלטיקו מדריד וברצלונה וצ'לסי ואברטון, אתה רואה מועדונים שכל סוף שבוע שסקאוטים שלהם חיים פה באנטוורפן ובבריסל, שהם חיים פה. אז זה, אין מה לעשות, זה שונה.
יש הבדל אדיר.
בוא נגיד שאני יודע משהו שרציתי שתעשה, ואתה לא כזה רצית, אבל בוא נשאל ככה. אם יש שחקן, שאתה פשוט מתגעגע לשחק איתו. שחקן שביום יום שאתה אומר, וואי, איזה כיף אם הייתי יכול עכשיו, נגיד, משחק אחד לשחק איתו, חודש.
עם מי היה לך את החיבור הכי טוב?
כיף לשחק איתו עכשיו.
עם בוקני יש לו חיבור טוב.
אל תיתן לו, אל תכניס לו מילים לפה. תן לו לבחור לבד.
לא מעכשיו פשוט.
הוא יכול לבחור.
זה קשה. אני אבחר, הייתי רוצה להגיד דורי אוזן, אבל זה ממש אחורה.
אני גם אמחוק את זה פשוט, אני אמחוק את זה מהקלטה, חבל.
אבל, לא, אבל אני יכול לומר שעם ויקטור בסקס הספרדי, הייתה לי כימיה באמת אדירה בתוך המגרש ומחוץ למגרש, היינו באמת באמת חברים מאוד מאוד טובים, ובאמת היה לי באמת כיף לשחק איתו, היינו באמת הליבר משחקים, ובאמת הייתה לי חוויה מאוד מאוד טובה איתו בקלאב רוז'.
עכשיו יש מה שרציתי לשאול אותך ושכחתי, אז הוא נגרר לסוף, אבל לא נסיים ככה, כי הוא כן נסיים בטוב. בכל זאת היה גם איזה מקרה מטורף שקראתי גם, פרצו לך לבית והכל, וזה גם מה שנתתי את ההקדמה קודם, שפעמים אנשים, יש לאנשים, לשחקנים נגיד איזה ירידה או דעיכה, ואף אחד לא מבין, זה בכלל ממשהו שעובר בבית. אם אתה יכול קצת ספר על זה, בקצרה אפילו, על מה באמת קרה שם, ועד כמה זה משפיע עליך עכשיו נגיד, האם זה גרם לכם פחד, כי לפי הדברים שקראתי גם כזה, אמרת, הם לא נתפסו או משהו, השודדי או משהו כזה, האם כאילו זה השפיע עליך ברמה של וואלה, לא בטוח פה, או קיבלתם את זה כאיזה משהו נדיר, פשוט היה טראומטי בהתחלה?
לא, תראה, קודם כל חוויה מאוד מאוד לא נעימה, ואני לא הראשון ובטח לא האחרון שפורצים אליו הביתה, לשמחתי, אף אחד, אני הייתי במשחק, אבל לא האישה ולא הילדים היו בבית. חוץ מהכאב של הדברים כל המטריאל שנעלם וכל הדברים שהם...
לקחו הכל כאילו? פשוט רוקנו את הדירה?
לקחו את הכל, רוקנו את כל הבית, והדברים שהם סנטימנטליים שלקחו, עם כל הקושי של זה, בסופו של דבר זה עובר, וכל הצד הפיננסי שנפגע, כל הדברים האלה בסופו של דבר אתה מחלים מהם. מה שנשאר זה הצלקת איתה שאתה... אפילו היום, אני הולך לישון, אני תמיד בודק, הכל סגור, הזעקה פועלת, המצלמות פועלות. דברים שאתה לוקח, שנשארים איתך הרבה הרבה זמן, והתקופה הקשה הייתה בעקבות, גל אשתי הייתה בחודש שביעי להיריון, שישי שביעי להיריון. יום למחרת התחילה ממש בעיות, ממש פחדנו שכבר אין, כאילו שאין דופק אפילו, הרגל שלה התנפחה ברמה לא נורמלית. היינו ממש בלחץ וממש בפחדים, והרופא אמר שכנראה היה לה, הייתה בלחץ היסטרי שכנראה שזה נבע מזה, אז הייתה בשבוע ממש ב, איך זה נקרא, בשמירת הריון, שני ילדים קטנים, הבית אי אפשר לגור פה, כל החלונות מנופצים, הכל שבור, הולכים לישון אצל חבר מהר, לאחר מכן עוברים קצת לבית מלון, עד שאפשר לחזור בעצם, לחזור לישון בבית, עד שאתה מוצא כגל ישר רצתה שנמצא מקום חדש לגור בו, אי אפשר היה לעשות את זה SOS, אז היינו צריכים באמת לחזור הבית אחרי שסידרו שם הכל, ולהתגורר שם למשך 3 חודשים כמעט, עד שכן עברנו, אבל הטראומה שאתה נשאר איתה, אפילו היום, שאתה יודע, כמו שהסברתי, כן, בכל רגע נתון, יש לך את החשש הזה שכן יכול לקרות משהו. דברים לא נעימים וקשים, והפחד הזה, כל מה שקרה, הפן הבריאותי שקרה לגל, זה מה שבעצם, החסרתי שבוע מלהיות עם הקבוצה, לא שיחקתי את 2-3 משחקים, כבר היה, גם התקשורת הבלגית בעצם לא ידעו על זה, כי רציתי לשמור על זה בשקט עם המשטרה, אולי כן הצליחו איכשהו להגיע אליהם, אבל לצערי זה לא...
תגיד,
ברגעים כאלה יש מחשבה לחזור לארץ?
אני אגיד לך את האמת, אורי, גל ממש הייתה בדעה כזאת של די ליאור נמאס לי, אולי הגיע הזמן. ואמרתי, אוקיי, את חושבת בארץ, אי אפשר לפרוץ לכל בית שנגור בו? כאילו דברים שיכולים לקרות גם בקיסריה, בתל אביב, בכל מקום אחר. ואנחנו היינו בתקופה שהגענו בעונה שנייה באנטוורפן, התחלתי להרגיש טוב בקבוצה, הייתי בכושר טוב, אז הייתה את העצירה הזו, פתאום גם אני זוכר, היה בהם פרסומים בארץ, שאני אולי חוזר לשחק בישראל, כי אני 2-3 משחקים לא משחק. אז אם, גם בוא נגיד, עזוב את הפריצה, 2-3 משחקים לא שיחקתי בגלל יכולת מקצועית, בגלל יכולת מקצועית שיהיה לי תקופה פחות טובה, זה היה עכשיו הרצון לקום ולעזור.
בוא, המשפחה, אתה יודע, לפני הכל, ונראה לי הקושי הגדול, אתה יודע, כמו שאמרת, הפריצה יכולה להיות בכל מקום, אבל המשפחה, אתה יודע, פריצה במדינה שהיא לא שלך, והמשפחה רחוקה, אתה יודע, נכון, באים, אבל רחוקה.
נכון,
בטח לאישה, שכמו שאמרת, האישה בעצם בסוף, אתה יודע, אתה יודע, תספר את זה גם מהזווית שלך אולי, היא בעצם מקריבה בשביל הבעל המון בשנים האלה.
לא ספק, מה זה, אני אומר לך בוודאות שכל התקופה שלי פה בעצם, 10 שנים האחרונות בבלגיה, לא הייתי מצליח להעביר בלי גל. לא ספק, יש לה אחוזים מאוד מאוד גבוהים בהצלחה שלי, ובתמיכה הזאת, האינסופית, אתה יודע, זה הרבה קלישאות שאומרים שהאישה היא, אבל באמת, אני חווה את זה מדי יום. אנחנו עם תינוקת קטנה, שני ילדים קטנים, היא לא נותנת לי לקום בלילה, היא תמיד דואגת שאני אשן את השעות שאני צריך כדי להתאושש, כדי לקום לאימון כמו שצריך. באמת, ושיש לך אישה שהיא תומכת ככה, זה עוזר לך לקריירה, להיות טוב יותר, מה לעשות?
זהו, אז אני אומר, ואז ברגע שהיא באה אליך, אחרי כל מה שהיא, ואתה יודע מה היא.
אורי רוצה שתחזור פשוט, אתה מבין?
לא, הוא יחזור מתישהו, אבל היה, באותו רגע היה, טוב, אז אולי נבדוק בכל זאת. אתה יודע, או שעדיין הלכת על זה בכל הכוח, אמרת אני נשאר.
היו את השיחות האלה, ובעיקר שאתה יודע, רצתה את ההורים שלה קרובים אליה בתקופה הזאת, שיעזרו ויחבקו את האנשים, אתה יודע, שאתה רגע המשפחה, הכן שלך שהיה רחוק וניצא בישראל. והיה לנו כמה שיחות על זה, ובסופו של דבר החלטנו יחד כמובן, שזה לא העת לעשות.
ניצחת גם את זה. הצלחת גם את
זה. כן.
אנחנו צריכים לסיים בדברים חיוביים, אז אנטוורפ, כן, אנטוורפן, מקום חמישי בסוכניות ההימורים, אוקיי, שישי בליגה, חמישי בסוכניות ההימורים, אורי, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע שאתה אוהב. עכשיו רפאלוב ייתן לנו המלצה, האם רפאלוב, מה, אנחנו מאמינים או זה קלאב ברוז' עם כל הכבוד רצים, ואתם מנסים להפתיע משהו אחר? מה הרגשתך? עבר מספיק זמן.
תראה, אנחנו אמנם רק בתחילת הדרך, ואף קבוצה לא זוכה באליפות בנובמבר.
כן, אפשר להרגיש קצת.
אבל אני חושב שאנחנו בקלאב רוז' אנחנו שני הקבוצות הטובות בבלגיה היום.
אוקיי, עכשיו אתה עוקב קצת אחרי ליגת העל פה?
לצערי לא.
לצערך לא. טוב, אני אעדכן אותך שמכבי חיפה, אולי השנה
אחרי... הפתיחה הכי טובה מהזרונה
שהיית.
תוצאות אני כן עוקב. לא יוצא לי לראות בכלל משחקים, אבל תוצאות אני כן עוקב, ושמח לראות על הפתיחת העונה, ויותר חשוב זה הגאפ שיש לה עם מכבי תל אביב, שהיא הדולקת כביכול אחריה לשחייה.
אולי תבוא למוקדמות הצ'אמפיונס. לא, זה לא יקרה, עודי מכבי חיפה, חלס. תגיד רגע, מבחינת מה שאתה כן צופה, איזה כדורגל עכשיו אתה צופה, מהאנגלית ספרדית, חוץ משלכם?
כן, בעיקר.
טוב, אורי, מה אתה רוצה עוד? המלצה לנטפליקס? מה עוד אין לנו?
לא.
ראית שעת נעילה לי, כולם רואים את זה.
ליאור, ראית...
שמע, היה ממש כיף, היה ממש מעניין, שמח שעשינו את זה, כמו שאמרתי לך, זה לא תחליף להגיע.
רגע, ליאור, כמה זמן לא הייתם בארץ?
וואו, הרבה זמן, אני חושב מכמעט שנה.
והמשפחה מגיעה אליכם?
נעדכן אותך.
בקריסמס האחרון היינו, בקריסמס 19, כמעט שנה.
כמעט שנה לא היית בישראל?
כן, כן, זה ככה.
וההורים באים אליך, המשפחה?
ההורים באו אלינו, כמובן הלידה בפברואר של הקטנה, שהיא בפברואר של הקורונה, כולם היו פה, ועכשיו שהיית בין הסגר הראשון לשני, שהיית איזה חודשיים האלה שקצת חמצן, אז הם באו לבקר.
רגע, ואין גם, אתה יודע, שנה לא להיות בארץ.
ספר לך, גם מבלגיה, בגלל המדדים של הכל, לכל מקום אתה צריך בידוד, ובבלגיה גם, לא יודע, ליאור התקדתי, אבל נגיד, מכל מקום כמעט אתה צריך בידוד גם בחזור, זה היה, לפחות בחודש האחרון היה מאוד טירוף סביב זה, זה כל טיסה אתה צריך לחשוב עכשיו,
כן,
על
בוא.
מה אתה
כן.
זה, אני יכול להגיד לך שמבלגיה, נגיד אנחנו טסנו ליוון, בגלל שטסנו מבלגיה, כן, שעברנו את הגבול בשעה הנסיעה הזה, ולא הייתי בכלל בבלגיה, לא הייתי באוויר הבלגי, הייתי צריך לעשות בדיקת קורונה, נגיד מהולנד לא, מבלגיה כן, הסתכלו על בלגיה כאל מקום מאוד, בוא נגיד,
כן,
בולט.
כן, הייתה אדומה, והמספרים הוא באמת
כן,
לא טובים.
כן, בורדו.
אבל, בוא נגיד, בבלגיה ימי בידוד הם סך הכל 5 ימי בידוד, כן. אז זה לא נורא כל כך. בוא נקווה לימים טובים יותר.
בהחלט, תגיד לי, שאלה האחרונה לגבי הכדורגל תחת קורונה. תחת קורונה.
מותר לך, אורי.
כן, עברת כל כך הרבה. אתה יודע, מתרגלים לזה שאין קל, מתרגלים לאימונים, לבידוד, לכל הסוג של בועה, אני מניח שאתם סוג של בועה מסוימת, ללשמור את עצמך.
יש את הסוג של בועה הזאת, זה מזעזע לשחק בלי קל, זה מאוד מאוד חסר לי.
לא מתרגלים?
תראה, שהמשחק משוחק, אתה בתוך זה. מי כמוך יודע שאתה קצת מנותק, אתה כל כוחה במשימות הטקטיות שלך, למצוא את החולשות של היריב, איפה אתה יכול לפגוע בהם, ואתה כל כוחה במשחק, כמובן שיש את העצירות בין לבין, שאתה מרגיש את הרקנות שיש באצטדיון.
שומעים הכל.
שומעים הכל, כל תגובה, אתה בקושי יכול לדבר, כל צעקה של מאמן כזה או אחר, אתה שומע... את כל ההוראות. בקיצור, משחק הפך להיות אחר לגמרי, וזה לא אותו משחק.
טוב, נראה לי שאלה האחרונה זה מי הוא מעדיף, אורי או קלמי, אבל נעזוב, את ליאור לא נשאל. לא תסתתף בחידון אורי או קלמי, אתה עזוב, אתה מעל זה.
גימיק שזה רצוי לבחר עליו.
זהו, זה מעצבן אותך, אורי?
לא.
וואי, וואי, עכשיו שאמרת זה מעצבן אותך, אנחנו עושה טוב. ליאור, תודה רבה על הזמן, היה ממש כיף, פעם הבאה באולפן, כמו שאמרנו, תמשיך להצליח. אני אתן פה נבואה, אני מאמין שהוא עוד נראה אותו בנבחרת.
אני מקווה, ואני נתתי נבואה שהייתי במכבי חיפה והגעתי ב-2004, ידעתי שהוא יהיה שחקן גדול שיעשה קריירה גדולה.
גם תרנגול עיוור, אורי.
הוא היה אדיר באימונים, היה גם שחק מולי הרבה, הוא היה בכנף שמאל.
רגע, באימונים...
הוא היה תמיד מיוחד.
רגע, זה כן, עזוב, קלמי אסור, אבל רגע, באימונים, ליאור, אורי היה מעצבן וצובט, או זה רק ריבות ומשחקים? אתה לא צובט, אתה צובט.
לא צובט.
קודם כל אני חייב לומר שאורי תמיד היה בין אלה שהיו הכי אינטליגנטים בחדר הלבשה. זה א', ב', היה שחקן מאוד קשוח, קרוס מאוד טוב,
רק באימונים.
אבל מאוד נהניתי, מאוד נהניתי שבתחילת הקריירה שלי, היו ממש חבר'ה נהדרים במכבי חיפה, ואורי היה אחד מהם.
שוב, תודה, 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 יור, תודה על הזמן, ויאללה, הפעם בא גם מבחן בפלמית.
תמשיך להצליח.
ונאפון,
חוצה. עכשיו צרפתית גם, עכשיו גם צרפתית.
נכון, אתה זה, זה הקטע, בלגיה, כן, עברת. בסדר גמור, תודה רבה. יאללה, נדבר. כן, היה לנו גם כיף. ביי ביי.
ביי, ליאור.
ביי ביי, ביי.
אז תודה לליאור רפאלוב. תודה, אורי אוזן.
תודה רבה.
תודה למזרני פנדה, תודה לגולדסטאר, שני חברים חדשים יש לנו, תודה לאיתי.
כמה חברים יש לנו בטוטל?
יש לנו הרבה חברים, מה אורי? כן. אנחנו אוהבים חברים? צריך עוד חברים, צריך עוד חברים.
אפשר, יש, אפשר.
אורי, אורי עובד סדר לו עוד כמה חברים, אני רואה את זה.
אני לא קשור.
עד כאן הפעם, תודה לרפאלוב, תעשו טוב.